הפרשה שלנו פותחת בשתי מצוות, מצוות ביקורים ומצוות וידוי מעשרות. ביקורים זה בשבעת המינים, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, גפן, מסמן אותה, מעלה אותה לירושלים בעניין גדול, ושם קורה פרשת ביקורים. ובידוי מעשרות זה פעם בשלוש שנים, אחרי גמר שלוש שנים, אחרי שאדם עושה ומבאר את מעשרותיו, נותן את כל המעשרות שלו לכל מקום שצריך, הוא מתוודה. שתי המצוות האלה לכאורה לא נוהגות כדינם בזמן הזה, ביקורים ודאי שלא, ועל וידוי מעשרות יש מחלוקת בראשונים האם זה נוהג בזמן הזה בכלל. בכל מקרה כנראה זה לא דאורייתא גם לשיטות שזה נוהג, כי הרי מעשרות לפי הרמב״ם, שהוא סובר שיש מעשרות בזמן הזה, זה דרבנן. אבל ודאי שתורה היא תורה נצחית, ויש גם לנו לקחת מהפרשיות האלה דברים שנוגעים לנו. מה הפרשיות האלה אומרות לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו? אני רוצה להקדים על ביקורים. המילה הראשונה של התורה בראשית, אנחנו תמיד יודעים בראשית ברא אלוקים, חז"ל דורשים שהבראשית זה אומר למה, מה התכלס, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא בראשית. אז בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית, אבל יש מדרש בשביל ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר ראשית וביתה את ראשית פרי אדמה. ואנחנו שואלים מה יש בביקורים, זה הסיבה שבגללה ברא? כן, צריך למצוא למה. גם על ביקורים וידוי מעשרות, ושימו לב, הנה אנחנו כבר מגיעים, אולי המדרש נותן את התשובה לנו, מדרש הוא לכאורה פילי, ונסביר אותו. צפה משה, זה בתנחומה בפרשה, צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עסק. משה ראה ברוח הקודש שבית המקדש ייחרב ולא יהיה ביקורים. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלושה פעמים בכל יום, לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות. אתם שומעים? משה רואה שבית המקדש עתיד להיחרב ולא יהיה ביקורים, אז הוא אומר צריך לתקן שלוש תפילות. מה יש בביקורים שבגללם צריך לעשות שלוש תפילות? בהמשך יש מדרש שמקשר את העניין, ושם גם מדברים על העניין של וידוי מעשרות. והנה באמת יש נקודה מיוחדת לשתי הפרשיות האלה. שימו לב, אלה שתי פרשיות, גם פרשת ביקורים וגם פרשת וידוי מעשרות, שהתורה נותנת לאדם הזדמנות לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו. והתורה אומרת לנו נוסח תפילה, אין לנו, אני לא מכיר דבר אחר, אפילו נגיד קריאת שמע דאורייתא, אבל התורה אומרת מה אנחנו צריכים לקרוא כדי להפנים בתוכנו, ואהבת את השם אלוקיך והיה אם שמוע תשמעו. אבל גם פרשת ביקורים וגם פרשת וידוי מעשרות, התורה אומרת אתה עומד ומדבר עם ריבונו של עולם וככה תגיד. אגב, כל אחד יודע שכל ליל הסדר, כל ליל סדר כשאנחנו אומרים את ההגדה של פסח ואנחנו מתחילים לדרוש את ההגדה של פסח, דורש את כל הפרשה כולה, איזה פרשה אנחנו לוקחים לדרוש? את פרשת הביקורים. ארמי עובד אבי, ועל זה אנחנו אומרים, התחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וירא אותנו המצרים, הכל מהפרשה הזאת. למה? כי התורה כאן אומרת לנו, הנה, יש לך הזדמנות לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו ולהודות לו. ואז אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומדבר, כן, ארמי עובד אבי וכו', ושמחת בכל הטוב, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו. יהודי עומד פעם בשנה וניגש, הוא לא צריך כהנים ולא מתווכים, הוא עומד לפני ריבונו של עולם ומדבר איתו, וגם בוידוי מעשרות. ושימו לב נקודה מיוחדת, כולנו יודעים, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ליום כיפור, וידוי. ספרדים כבר אומרים סליחות, המרכז של הסליחות זה וידוי. אנחנו רגילים בוידוי, מה זה וידוי? אשמנו, בגדנו, אנחנו לא בסדר. פרשת וידוי מעשר, וככה זה נקרא, היא פרשה שאדם מתוודה והוא כולו וידוי שהייתי בסדר, נהגתי כשורה. תשימו לב, כי תחלל העשר, אתה גומר ומחלק בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה. אגב, אנחנו השנה בשנה שלישית, שנה הבאה בפסח, כן, נעשה בשבי של פסח, יש בראשון של פסח, נעשה פעמיים בשנה, בשנה הרביעית ובשנה השביעית עושים וידוי מעשרות בארץ ישראל. אני אומר, מחלוקת בראשונים, האם זה דרבנן, האם בכלל יש דין בזמן הזה. אז מה? האדם אומר, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי ועוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כאשר השבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. שתי נקודות מיוחדות אני רואה פה בפרשה. נקודה אחת שנתייחס אליה בהמשך, וידוי על זה שהייתי בסדר, שנהגתי כשורה. חידוש, לא אשמנו, בגדנו, אלא אני אומר לך ריבונו של עולם, עשיתי. אבל נקודה מיוחדת נוספת, והיא המשותפת לפרשת ביכורים, התורה אומרת אתה יכול לעמוד, וכבר פה אתה לא צריך להיות בבית המקדש, וידוי מעשרות ביכורים זה בבית המקדש, אתה עומד ומדבר עם ריבונו של עולם ואומר לו, הייתי בסדר ואני מבקש ממך. איך אומר רש"י? עשיתי ככל אשר ציוויתני, כן, השקיפה, אנחנו עשינו מה שגזרת עלינו, עשית אתה, עשה אתה מה שעליך, שאמרת אם בחוקותיי תלכו. עכשיו אנחנו מבינים מה משה, אני באמת חושב שזה שתי הפרשיות המיוחדות שבהם התורה אומרת אתה יכול לעמוד ולדבר עם ריבונו של עולם, ומה תגיד לו? נדמה לי שאין עוד פרשיות כאלה, יש ברכות, ברכת כהנים, אפילו ברכת המזון שהיא דאורייתא, התורה לא אומרת לנו מה הנוסח, כן? או בהמשך הפרשה, כי תבוא בעניינים של הברכות והכללות על הר גיזני ועל הרבל. נדמה לי שאלה שתי פרשיות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש לך הזדמנות לדבר עם ריבונו של עולם. עכשיו אנחנו מבינים נפלא, משה רבינו רואה שבית המקדש עתיד להיחרב, עם ישראל יגלה, מתקן לנו שלוש תפילות להשאיר לנו את ההזדמנות הזאת לדבר עם ריבונו של עולם. ואנחנו יכולים גם דרך זה להבין מה החשיבות של פרשת ביכורים. בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית, אבל גם בשביל ביכורי. האדם בא לעולם, והעולם הזה הוא עולם של הלם, של הסתר, שמרחיק את האדם באופן טבעי מריבונו של עולם. משאירים לנו את ההזדמנות להישאר מקושר. אתה יכול לדבר עם ריבונו של עולם. ואני רוצה להוסיף על הדבר הזה, שימו לב, כל אחד יהודי יודע, אומרים את זה כל בוקר, אילו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. מה זה אילו דברים שאין להם שיעור? אדם יכול להביא טעינה אחת, אין שיעור, לא אומרים לך כמה. אדם לוקח טעינה אחת, שם אותה בסל ומעלה אותה לירושלים ואומר את כל התפילה הארוכה הזאת. עכשיו אני שואל, אדוני, טעינה אחת הבאת ואתה על טעינה הזאת אומר את כל הפרשה הזאת? טעינה אחת הבאת, זה מה שיש לך לתת? אתה נותן את זה ואתה אומר את הכל? הרי הפרשה הזאת של ארמי עובד אבי וכולי נאמר גם למי שמביא טעינה אחת, וגם עליו נאמר בזכות ביקורים העולם עומד, כי זה מהדברים שאין להם שיעור. התשובה היא כן, ופה אנחנו כבר מגיעים שוב אלינו. יש בביקורים דבר נפלא מאוד. ביקורים זה הדבר הראשון שגדל האדם. אנחנו היום רחוקים מחיי האדמה, אפילו אלה שגרים בארץ ישראל, אפילו אלה שגרים בשעלבים, בקיבוץ שעלבים, חקלאות כבר רחוק מאיתנו. פעם זה היה החיים של האדם, האנשים היו חיים, זה מזה היה. אם היה גדל להם אוכל, תבואה, כמה אדם מצפה שסוף סוף יגדל לו משהו? כמה הוא חיכה? אם ירדו גשמים, אם לא באו חיות רעות, אם לא באו מזיקים, הנה סוף סוף גדל לו פרי, כמה הוא רוצה אותו? ואז הוא אומר, הנה הפרי הראשון, לא, הוא מסמן את זה בגמי ואומר, אני לא לוקח את זה בשבילי, אני מעלה את זה לירושלים. לא חשוב הכמות, חשוב המסירות נפש שבדבר. רבותיי, רחמנא ליבא בעי, יכול פעמים בחור בישיבה לשבת או לבוא ולהגיד, מה אני עושה פה, זה לא מצליח, אני רואה שחברים שלי מצליחים יותר, אני רואה ש... מה מספרים לי על רבנים, על גדולים שבגיל שלי כבר סיימו את כל השס, יודעים את הכל בעל פה, מה אני, זה לא בשבילי. גם אני לפעמים רואה שאני מקיים מצווה אבל אני נופל, אני רואה שאני לא מצליח, השתדלתי. התשובה היא, אל תסתכל על הכמות, תסתכל על האיכות. אל תסתכל על המעשה אלא תבדוק את המסירות נפש. רבותיי, מי שלומד היום בישיבה, מי שהיום שומר תורה ומצוות, מי שהיום מסוגל בעולם הזה ב-2011, כשיש לנו את כל הניסיונות הגדולים, להישאר בן תורה, לקיים מצוות, להתגבר על כל היצר, לא הייתה תקופה שהיה מלחמה כזה, כלים גדולים נתנו ליצר הרע בשביל להרחיק אותנו מתורה ומצוות, להשתלט לנו על הראש, על העיניים, על הלב. מי שמצליח להיות קצת בדור שלנו, זה שווה מה שהיה לפני 300 שנה, כן, בפולינו. שם היהודי היה צריך לעשות מאמצים כדי לעבור עבירות. בשביל לעבור, להיות עבריין היה צריך לעשות הרבה מאמצים. לא היה ניסיון קל להיות, לעבור עבירות. לעבור עבירה היה צריך מאמצים גדולים. היום תפילה אחת שאדם, ברכה אחת ב-18 שאדם מצליח לשמור על הראש, זה הביקורים, אילו דברים שאין השואה. כשבוך הוא מסתכל על המסירות נפש, ביקורים, התאינה הקטנה הזאת, אבל כמה לב יש בה, כמה רצון, כמה מסירות נפש. דבר אחד. דבר שני, פרשת ביקורים מלמדת אותנו, אתה יכול לדבר עם ריבונו של עולם. וגם כן, לפעמים אדם מסתכל וחושב, בשביל שאני אהיה מסוגל לדבר עם ריבונו של עולם, אני צריך לעשות מעשים גדולים. לא. כל אחד ואחד יכול לתת, העיקר שתדע שאתה יכול. תעמוד ותדבר. וכשאדם מדבר עם ריבונו של עולם, הוא מגיע לעניין של הכרת הטוב. הרי כל הפרשה הזאת זה פרשה שמלמדת אותנו את הכרת הטוב. אדם מביא ואומר, אני יודע שהבאתי, אבל תודה רבה לך ריבונו של עולם שנתת לי את היכולת להביא, כי הרי מה בכלל היה סיכוי שאני לא אחיה? כמה רדפו אותנו כל הדורות, הרמי עובד אבי פרו, כמה היה סיכוי שלא יהיה לי ארץ, שלא יהיה לי מדינה, שאני עזרה ואני לא אצליח. כשאדם מתחיל להתדבר עם ריבונו של עולם, והוא מדבר לפעמים גם על הדברים הלא טובים שיש לו, הוא מדבר עם ריבונו של עולם, אז הוא רואה כמה טוב שיש, כמה טוב. משה רבינו השאיר לנו את זה בתפילה, ללמדך שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להתייצב לפני ריבונו של עולם ולדבר איתו, ולא השאלה כמה הבאת, ולא השאלה מה עשית, אלא בידיעה, הנה, אני יודע שאתה נמצא ואתה שומע. וזאת הנקודה המשותפת לשתי הפרשיות, שמשה כתוב עמד והתקיש ומתפללים שלושה פעמים בכל יום. אגב, זה מקור מעניין שתפילה דרבנן אנחנו יודעים, אבל זה כבר תקנת משה, מקור מעניין שיש לדון בו כשלומדים ברכות. ואני רוצה עכשיו להגיע לנקודה השנייה, לפרשת וידוי מעשרות. שאלנו שאלה, וידוי, אני מכיר וידוי בזה שאדם מתוודה ואומר עשיתי לא בסדר. וידוי אז זה שהייתי בסדר, לכאורה יש פה גאווה, יש פה איזושהי גאווה, מה העניין? התשובה היא, האדם בא ואומר הייתי בסדר, אין שהיית, אדם לא בא ואומר הייתי בסדר שינחתי תפילין, ואדם לא בא ואומר הייתי בסדר שישבתי בסוכה, ואפילו לא, כן, שישבתי ולמדתי. לא, לא את זה התורה רוצה שנגיד ונאמר ונעמוד לפני ריבונו של עולם. רק על וידוי מעשרות, שזה בעצם לא מעשרות, זה תרומות, מעשרות, ביקורים, חז"ל למדו. מה העניין? יש מאמר נפלא של הרב דסלר, כל בן תורה צריך ללמוד את זה, זה נקרא קונטרס החסד. בקונטרס החסד של הרב דסלר, הרב דסלר מחלק שם את האנשים בעולם לשניים. העולם מחולק לשניים, לאלה שלוקחים ולאלה שנותנים. יש כאלה שרק לוקחים כל הזמן, רק לוקחים, ויש כאלה שהם נותנים. הנותנים הם הקרובים לריבונו של עולם, כי ריבונו של עולם הוא כולו נותן, נותן ונותן ונותן. מידת החסד היא הנתינה. ככל שאדם נותן יותר, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. ככל שאדם לוקח לעצמו יותר, הוא מתרחק מריבונו של עולם. הרב דסלר שם גם כותב דבר נפלא מאוד. אנחנו חושבים שהאהבה, כן, ככל שאתה תקבל יותר, אתה תאהב יותר. אתה מקבל ממישהו הרבה, אתה תאהב אותו יותר. אומר הרב דסלר, זה לא נכון. האהבה הכי גדולה זה אהבה של הורים לילדים, והיא אהבה יותר גדולה משהילדים אוהבים את ההורים, וההורים הם הנותנים הכי גדולים והם אוהבים יותר. הדסטר אגב מספר שם סיפור שהוא הכיר זוג שבמלחמה נפרדו ההורים, היו צריכים להיפרד, אבא לקח את הבן ואמא לקחה את הבת שלה או משהו כזה, והם חמש שנים היו צריכים להיות רחוקים, ואחרי חמש שנים הם נפגשו, והוא ראה שהאהבה של האבא לבן היא יותר גדולה מעכשיו מהאהבה של האמא לאותו בן. והוא מסביר את זה, כי האמא כמה שנים לא הייתה עם הילד, אז להפך הגעגועים היו צריכים להיות, לא, היו קצת שנים שהיא לא נתנה, פסקה האהבה. האהבה היא לתת. והרב דסלר אגב, זה מאמר שכל אחד, ודאי אלה שמתארסים ועומדים להתחתן או חושבים על חתונה, צריכים ללמוד את הדבר. הוא אומר שם קטע, מה הוא אומר לזוג? הוא אומר, וכך אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כלולותם, היזהרו יקרים שתמיד תשאפו להסביע נחת זה לזה, שתמיד תיתנו, כאשר תרגישו בכם משעה זו, ודעו אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, אם כן כבר עושריכם מכם היה אלה הלאה. האהבה היא נתינה. אתם מכירים את המערכון של הגשש? דייג אוהב דגים. אם הוא אוהב אותם, אז למה הוא תופס אותם? למה הוא דאג אותם? אדם אומר, אני אוהב דגים, אני מאוד אוהב דגים. אם אתה אוהב דגים, היית משאיר אותם במים. אתה אוהב את עצמך, ובשביל שאתה אוהב את עצמך, אתה מוכן לאכול דגים. כן? אתה מוכן להרוג את הדגים, כי אתה לא אוהב את הדגים, אתה אוהב את עצמך. כן? ככה לפעמים בני זוג. כשאדם אומר לשני, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, או את אוהב... כן? שיזכור. אני אוהב, אני מוכן להעניק, לא מוכן לקבל. אתם יודעים, יש סיפור על אחד קמצן שנפל המים. קמצן אחד נפל המים והוא לא ידע לשחות, עמד לטבוע. הוא היה קרוב לאגדה שם, אז אנשים משכו, אמרו לו, הנה, תן יד. והוא ממשיך לטבוע, אנשים צועקים, תן יד. לא נותן את היד, ממשיך לטבוע. עד שבא אדם פיקח, ראה אם יש לו עסק שם, אז הקמצן אומר, קח את היד שלי, ואז הוא מצליחו למשוך אותו, כי הבן אדם הזה רגיל תמיד, אומרים לו לתת, הוא סוגר את הזה או לתת, הוא רגיל לקחת, כן? יש אנשים שמכוח הנתינה, ויש אנשים שמכוח הנטילה. וידוי מעשרות אומר שהאדם עומד לפני ריבונו של עולם ואומר, אני יודע מה תפקידי בעולמי, ואני נתתי ולא נחתי עד שכל אחד ואחד קיבל את מה שמגיע לו, לגר, ליתום, לאלמנה, כל אחד, אלה קיבלו את מעשר ראשון. ואלה קיבלו את מעשר, את המעשר אני, תרומת מעשר, כל אחד קיבל את שלו. התקרבתי לך ריבונו של עולם, אני יודע מה תפקידי בעולמי, אני השתדלתי ועמדתי במשימה להיות מהנותנים, להתקרב אליך, ולכן השקיפה ממרום קודשך וברך את עמך ישראל. ואגב, רש"י שם אומר שזה הגשם, אין לך דבר יותר מגשם שמסמל את הנתינה של ריבונו של עולם לנו, את השפע שהוא נותן. השקיפה ממרום קודשך. הפרשה הזאת היא פרשה לכל אחד ואחד מאיתנו לתת, ולתת יכול להיות בגשמיות, לאזור, לאחר, בהמשך בחיים, אבל גם בבית המדרש, גם בבית המדרש כל אחד ואחד יכול להיות שואל את עצמו, האם אני שייך לנותנים או ללוקחים או לנותנים. אני רוצה להגיד, בחודשים האחרונים במדינת ישראל יש את המאבק החברתי. העם דורש צדק חברתי. יש מאבק על הדיור, יוצאים לרחובות, הפגנה של 100,000, 200,000, מיליון. אני מההתחלה הרגשתי שאני לא מתחבר לעסק הזה. ולא בגלל שהמצב הכלכלי שלי יותר טוב מהמצב של אלה שברחוב רוטשילד. לא. וגם לא בגלל שיש שם אנשים שהם אולי שייכים לשמאל ויש להם איזה שהם אינטרסים או מוטיבציה פוליטית בעניין ויש קרן חדשה לישראל שעוזרת להם. אני הרגשתי שאני לא מתחבר, ואני היה זמן שהיה קשה לי להסביר למה. בעצם העם דורש צדק חברתי, זה נשמע מאוד יפה, עד שהבנתי מה הנקודה, והנקודה שייכת לפה. עומדים לך 100,000 אנשים ברחוב או לא משנה ואומרים, תן לי, מגיע לי, אני רוצה לקבל, תנו לי, תנו לי כי מגיע לי. על זה אתם מפגינים? אנחנו היינו רגילים שהציבור שלנו יוצא להפגנות על יהודה ושומרון, על פינוי יישובים, על צדק שגוש קטיף. מה אנחנו אמרנו שם? אמרנו מגיע לנו? אמרנו אנחנו רוצים ומוכנים להקריב, עם ישראל צריך את זה, אל תעשו שטויות, זה קשה, לא קל, אנחנו מוכנים, אבל אל תוותרו עם ישראל, אל תוותר על הנכסים שלך, תישאר, קשה, תיאבק. אז זה אנחנו יוצאים להפגנות, אבל מגיע לי, תנו לי להפגין הזה שאני רוצה שייך להיות למחלקת הלוקחים, למחלקת הנוטלים. וידוי מעשרות מחבר אותנו ואומר לנו, אתה רוצה להיות דומה לריבונו של עולם? תעמוד ותכריז, נתתי ונתתי ונתתי, אז אתה דומה לריבונו של עולם, אז אתה יכול לדבר עם ריבונו של עולם, כי אתה מתקרב אליו. שתי הזדמנויות התורה נותנת לנו, יש לך יכולת להתחבר עם ריבונו של עולם, כשאתה לוקח דבר ולא משנה הכמות, אלא אתה לוקח דבר ומסתתר מאחוריו מסירות נפש, אתה יכול לעמוד לדבר עם ריבונו של עולם. כשאתה עומד ונותן, אתה יכול להיות שייך לדבר עם ריבונו של עולם. כמה הפרשיות האלה שייכים לנו, כמה הן מדברות לכל אחד ואחד מאיתנו. אל תסתכל על הכמות, תסתכל על האיכות. אל תסתכל על עצם המעשה, אלא תסתכל מה מסתתר מאחורי זה. אל תסתכל על המעשה, אלא על הלב שתמון בזה. ודבר שני, תמיד תמיד תשתדל להיות מהנותנים ולא מהלוקחים. אתה שייך לזה? אתה יכול לדבר עם ריבונו של עולם. אתה שייך לזה? יש לך הזדמנות לעמוד. זה שייך גם לנו. יהי רצון שנזכה ליישם את התורה הזאת, את תורת הביקורים, את תורת וידוי המעשרות, גם בזמן הזה, ובמהרה בימינו נעמוד לפני אותה מציאות, ששוב נחזור למצווה הזאת כתקנה בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.